לא, לא, בשיעור הזה זה בלי, זה סתם חזרה, לא... ראשית אנחנו נתחיל, אבל ראשית אני אתחיל עם נוהל ערעורים. ברגע... מה? אז ראשית אני מאחל לכם שלא תגיעו לזה. ושאמין אני אגיד שמה שאני הולך לדבר עליו עכשיו פחות קיים בבר אילן, והרבה יותר קיים במקומות אחרים. אבל בכל זאת חשוב שתדעו, כיוון שמי שלא כותב ערעור בצורה נכונה, הוא פשוט מפסיד את הסיכוי שלו באמת לעבור. ברגע שאתם חושבים שמגיעה לכם תוספת ניקוי, אין בעיה, זה בסדר, אבל אתם חייבים לנסח את זה בצורה ברורה. מה?
אני שואלת
הרבה פעמים
שולחים
למישהו
שמבין
בחלק
מהמערכת הזאת, והם
כותבים
את
הערעור. לא, לא ערעור למועצה. מה? תראו בבחינות הפנימיות שלנו. ברגע שאתם, צריכים להבין, ברגע שאתם כותבים תשובה, התשובה היא חיובית, כי באמת לרואי חשבון מותר לעשות פרסומת אסורה, אבל גם אסור לו לעשות פרסומת אסורה, אתם מקבלים על זה אפס, כי נתתם פה תשובה והתפוכה. אל תבקשו בעירור, תרשמו, נא לפנות לחלק השני של התשובה, והנה מגיעות לי מלוא הנקודות, קיבלתי אפס. חבר'ה, מגיע אפס, אל תביישו את עצמכם. מי שכותב תשובה לא נכונה, בתוך תשובה שבה יש לנו גם דבר וגם היפוכו, זה לא נכון. אפס נקודות, וגם אם קיבלתם איזה 0.2, אז גם את זה אני לוקח בחזרה ומתקן את העוול שנעשה לאוניברסיטה. כאשר אתם רוצים, באים ואומרים, אוקיי, בשאלה אחת, נראה לכם שהתשובה שלכם הייתה טובה יותר מהציון הזה שקיבלתם, אז אל תרשמו בשאלה מספר 1, ברור שאני מבקש שיבדקו לי אותה בשנית כי מגיע לי יותר נקודות, אל תרשמו את זה, זה פשוט ערעור כללי שהבחינה לא נבדקת בשנית. אתם צריכים לבוא ולומר מה באופן ספציפי, איפה באופן ספציפי כתבתם את מה שכתבתם לדעתכם נכון, ושעליו לא קיבלתם את הניקוד המתאים, ומי שרוצה, אנחנו נרשום גם כמה הוא חושב לדעתו. אנחנו, מי שכותב וקורא את הערעורים, נקבע באמת אם זה נכון או לא נכון. אבל מבחינה לא נבדקת שנית, ולכן, גם אם זאת שאלה מהשאלות הקצרות, אל תרשמו שאלה 5, סעיפים 1, 3, 5 ו-7, נא לבדוק בשנית, קיבלתי 0.8, מגיעות למלוא הנקודות, כי זה לא נבדק בשנית, אוקיי? תחשבו שאני יושב עם ערימות של ערעורים, ואני באמת נותן את מלוא המשקל, מלוא תשומת הלב, כדי שהצדק יעשה עם כל אחד מהסטודנטים. אז אני באמת אומר לכם, מתקשרים אליי הסטודנטים, אריאל, לכתוב ערעור, תעשה, סופר להתקשר אליי, כי אלה ההנחיות של האוניברסיטה, אבל אני אומר, כן, תכתוב ערעור, אתה סבור שנעשה לך עוול, אז תכתוב. אז כותבים לי בערעור, אריאל, בהמשך לשיחתנו הטלפונית, נא לבדוק את שאלות 1, 3, 5 ו-7, אני ממש קרוב לעבור, ודודה שלי לא סובלת אותי, וכל מיני סיפורים משפטים כאלה. אין לי מה לעשות, עם כל הסימפתיה, המבחן לא נבדק בשנית, ולכן באמת הם צריכים באמת ללמוד לכתוב בערעור כמו שצריך. עכשיו אני אעבור על הבחינה, בחינת המועצה האחרונה, שהייתה, וכיוון שראיתי כל כך הרבה מחברות של סטודנטים שנכשלו, אז אני יכול לבוא ולומר לכם לאורך ה... בחלוף הזמן, איפה היו הנפילות הגדולות ביותר של סטודנטים? וכשאתם מגיעים ללמוד, אני כן הייתי מצפה מכם, שתורידו את הבחינה הזאת, את בחינת המועצה, מאתר מועצת רואי חשבון, זה נמצא שם, זה נגיש לכל אחד, השאלון עם הפתרון המלא, אז אני כן מצפה מכם שתבואו ותיישמו את הטיפים האלה, שאני אגיד לכם עוד מעט. אחד הליקויים, הליקוי הראשון מתייחס לענישה האפשרית, ואת זה כולי כדאי שתרשמו, הענישה האפשרית של מועצת רואי חשבון. ובאמת הטעות הנפוצה והטעות של סטודנטים הייתה שכולם כתבו בנוסף למה שאני אגיד עכשיו גם קנס כספי. אוקיי? אז כולם לזכור, למועצת רואי חשבון אין סמכות להטיל קנס כספי. בסדר? אז אני רוצה לצטט את המשפט שהוא מוביל בתשובות בשנים האחרונות, את המשפט או את הסעיף, כי אתם כמובן צריכים לנמק בצורה סודית, אז אני אגיד את זה ככה, אני אגיד בדיוק. סעיף 12 לחוק רואי חשבון קובע שהמועצה, שמועצת רואי חשבון תחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע בין שנקבעה בחוק זה או בתקנות ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון. כן, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון, פסיק ובלבד שתינתן הזדמנות לרואי החשבון. הנאשם, להשיב על האשמה ולהתגונן. זה היה סעיף 12 א', סעיף 12 ב' קטן קובע שלאחר חקירה כאמור רשאית המועצה אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע להחליט על אחד מאלה: אחד, התראה ברואי החשבון, התראה ברואי החשבון. 2. נזיפה ברואי החשבון. 3. הפסקת תוקף הרישיון לתקופה שתיקבע. 4. ביטול הרישיון. לא, כתוב ביטול הראשון, לא מילים. במובן זה שלילה, שלילה. עכשיו, שימו לב, אתם רואים, תניחו רגע את העדים, ואתם מבינים פה, מכוח סעיף 12, שרואה חשבון שהוא אשם בפלילים, שום דבר לא אוטומטי. הוא יכול להמשיך ולהיות רואה חשבון, להיקרא רואה חשבון, עד אשר יובא, אם יובא המקרה לידיעת מועצת רואי חשבון, אוקיי? והיא רשאית להחליט על חקירה בעניינו, ובתום החקירה להחליט אם להעמידו לדין, ובתום העמדה לדין, אחר שנתנו הזדמנות סבירה, להשמיע את דעתו, לקבוע את אחד מהעונשים האפשריים. עכשיו שימו לב, אם המקרה הזה לא מגיע לידיעת מועצת רואי חשבון, התשובה היא, אז הוא לא מגיע, הוא לא מגיע. יש לי חבר, אתם יודעים, יש לי חבר שיושב בכלא, 4 שנים אני מספר את זה, בחודש יולי הקרוב, עוד חודשיים, הבחור עומד להשתחרר. כן, נכנס לכלא בגיל 63, היום כבר בגיל 67, עומד להשתחרר. יש קלון בעבירות שהוא ביצע, אבל הנושא לא בא לידיעת...
הוא רואה חשבון?
הוא רואה חשבון. הנושא לא בא לידיעת מועצת רואי חשבון, ולכן הוא עדיין רשאי להמשיך לשאת ברישיון, בתואר של רואי חשבון. בסדר, לא גאווה גדולה למקצוע, אבל אם זה לא... אתם מבינים שזה תואם את רוח הדברים שאנחנו מדברים עליהם. הלשכה לא רשאית להטיל קנס, שאלה גם יפה. הלשכה לא רשאית להטיל קנס, הלשכה יש לה את אותו מדרג, כמובן זה עם חברות רק, אבל היא רשאית להטיל החזרי הוצאות. בסדר, זה לא קנסות, היא לא עומדת בתפקיד של בית משפט ופוסקת פיצויים לצד זה או אחר. בסדר, זה החזרי הוצאות, זה סכומים יחסית קטנים, בדרך כלל כאשר הסכומים מהותיים, בתי משפט רק הם אלה שקובעים את זה. שאלה מספר אחת בבחינת המועצה, תרשמו את זה ככה בקצרה, מה שאני אומר עכשיו זה לרשום בקצרה, מישהו קיבל את המזגן ו... שאלה מספר אחת בבחינת המועצה האחרונה הייתה טיוטה משובשת של דוחות של דוח רואה חשבון מבקר. פה אני רציתי לציין בפניכם כמה דברים. אחד, זה בשונה ממה שאנחנו, הרי אנחנו תמיד הנחינו אתכם קודם לרכז את כל הליקויים הטכניים ואז לעבור לליקויים המהותיים, נכון? וככה גם בנויות התשובות שלנו באוניברסיטה. אבל בבחינות המועצה זה לא עובד ככה. בבחינת המועצה, לדעתי דווקא, אבל באמת זו דעתי הפרטית, שהיא דעת מיעוט, היא עובדת נכון. אבל בבחינת המועצה, הפתרון מובנה ממש לפי סדר. זאת אומרת, יש ליקוי בפסקת המבוא, אז מציינים ליקוי בפסקת המבוא בכותרת. אחר כך ליקויים בפסקת המבוא, מציינים את הליקויים הטכניים, ואז את הליקויים המהותיים. בפסקת ההיקף, אותו דבר. פסקת בעינך, הבדת, ובסוף חסר תאריך וחתימה, אוקיי? כאשר בדרך כבר טיפלו בכל הנושאים המהותיים. למה אני אומר לכם את זה? כיוון שמדובר פה בלוחמה פסיכולוגית. מה לעשות? המבחן הזה הוא לא מבחן שמשקף את הידע שלכם. ולכן, אם אנחנו מגיעים, אבל אני אומר שוב, מה שאני אומר עכשיו זה רק לבחינה הסופית. אנחנו מגיעים לבחינה הסופית, והמחברת שלנו בשאיפה שהיא תהיה תואמת עד כמה שניתן לאותו פתרון בית הספר שנמצא מול הבודק. כיוון שהבודק מחזיק, יש לו הרמה של למעלה מ-1500 מחברות, ואחרי זה מי שנכשל, מי שמקבל 51 ומעלה, ועדיין נכשל, המחברות, עוד הרמה של 800 מחברות עוברות לבודק נוסף, הם רוצים לראות כמה שיותר התאמה, זה פסיכולוגית. כמובן שגם מי שכותב בצורה שאתם מכירים חייב לקבל את מלוא הניקוד, את אותו דבר, בדיוק, אבל יכול להיות שזה לא ככה, ואנחנו רוצים, כמובן, לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו צריכים לערער, אלא היינו רוצים מלכתחילה לקבל כמה שיותר ניקוד. לכן תעשו לכם את תקצוב הזמן הנכון, כאשר הליקויים הטכניים הם כוללים 20% מהציון, והליקויים המהותיים הם 80%. תקריאו את השאלות בבחינות המועצה, תראו את הפתרונות, אני אגיד שבשלוש השנים האחרונות, אני פה מוקרט, אז אני אדבר קצת יותר בשקט. בשלוש השנים האחרונות, הרמה של טיוטת דוח המבקרים היא מאוד נמוכה, יחסית. אני באמת מצפה מהם ליותר. אתם חושבים אולי שהבחינה שאנחנו בוחנים אתכם היא אולי בחינה קשה, אבל לא. זאת הרמה של המועצה כפי שצריכה הייתה להיות. אלא מה? בשנים האחרונות באמת חלה נסיגה, ירידה, פשוט ירידה ברמה של איכות השאלות, ואנחנו עדיין שומרים על אותה הרמה. לכן אתם יכולים באמת לראות איך האירועים שאתם, כשאתם קוראים אותם ונבחנים עליהם, הם אירועים מהותיים עם בשר שצריך לנתח אותם בהרחבה. ואילו כאן, כשאנחנו מגיעים לשאלות המועצה, שימו לב, אין בהם הרבה בשר, הם קל מאוד באופן יחסי להתמודד איתם, ולכן באמת זה גם משתקף בציונים הסופיים. אתם יודעים שכולם הרי לפני הבחינה לומדים, אפשר להגיד, כמעט טוב מאוד לפחות, נכון? ובכל זאת, מבחינת המועצה האחרונה בביקורת, 63% הצלחה ארצי. אוקיי? 63% מעבר ארצי, שזה, שאתם מבינים שזה... זה לא משהו. זה לא משהו. 63% חבר'ה, זה רוב הכיתה פה, וחלק לא ניכר מהכיתה, בצרה. אלא מה? בבר אילן, הבוגרים פה, וזה באמת כמות גדולה של נבחנים, במועד האחרון, היה טיפה מעל 80% של הצלחה, וגם זה לדעתי, אתם כולכם שנת השלמה או כולכם בוגרי תואר? אבל לדעתי, דווקא הקהל שלכם הוא טיפה יותר מסוכן. אתם צריכים יותר להשקיע אתם. לא שיש לי שוב את הסטטיסטיקה, אני פשוט מקבל הודעות מסטודנטים על עברתי, או אני שואל גם מסביבך, אז יש כאלה, וגם פה, בכיתות שלכם, אנחנו לא מכירים אף אחד שנכשל, לפחות בכיתה של התואר. אבל בכל זאת, אם 20% נכשלו, אז הם איפשהו כן קיימים. אבל עדיין 80% זה הצלחה פנטסטית, כמובן שצריך לשמור על זה. ואמרה לי סטודנטית שלמדה במקום אחר, אמרה לי, תשמע, ותזכרו מה שאני אומר לכם עכשיו. ואמרה לי, תשמע, הרי אני הצטיינתי בביקורת, עוד ממהלך התואר, אתה יודע, אני קיבלתי 80 במעלה, אבל בבחינה בפיננסית, מיד לאחר הבחינה בפיננסית, קרסתי. כבר לא יכולתי יותר. באמת אמרה את הבחינה בפיננסית, אבל באותם שבועיים שבהם, מה לעשות, צריך לאסוף את עצמנו וללמוד לבחינה בביקורת, היא באה, אוקיי, יאללה, נלמד בחצי משרה, ממילה עבדתי כבר, למדתי, כמו שאתה אומר, מילה פיננסית מאחוריי, והיא קיבלה 55. אומרת לי, אני לא מבינה איך, אבל זה ההסבר, כי גם לפני הבחינה בביקורת, ולא משנה אם אתם תלמידים טובים, ואני מכיר הרבה כאלה שעברו את כל לימודי הביקורת וההצלחה היתרה, כשמגיעים השבועיים האחרונים, יש איזה רגע של משבר, תזכרו, זה עלול להתנקם בנו אחר כך בבחינה. וזה משהו שכמובן אנחנו לא רוצים. עוד לגבי שאלה אחת, תשומת לבכם בפסקת ההסתמכות. בפסקת ההסתמכות, כאשר האחוזים שמצוינים הם גבוהים מ-50%, כלומר ניכרים, לא ניתן להתעלם מאזכור תקן ביקורת 9 לרבות הבהרה 1. בהתייחסות לפסקת ההסתמכות, כאשר מצוין ששיעור הלא מבוקרים עולה על 50%, כלומר ניכר,
כאשר מצוין ששיעור
הדוחות הלא מבוקרים הוא ניכר, הרי שגם אם הניסוח הוא נכון, גם אם הניסוח הוא נכון, חובה לציין את ההסתמכות בביקורת על רואי חשבון אחרים, רואי חשבון מבקרים אחרים, בהתאם לתקן ביקורת 9, והעברה 1 לא. והעברה 1. בסדר? שימו לב, וחשוב תזכרו שהרבה פעמים, גם על דברים, נקרא לזה טובים, גם על דברים נכונים, אנחנו חייבים לתת את התזכורת המתאימה. בסדר? גם למשל כשאנחנו שואלים אתכם פה על מכתב התקשרות, יש איזה סעיף נכון, נציין שהוא נכון, אנחנו לא מבינים, אנחנו צריכים לציין גם את זה בדיוק פה, כן, בשם שאנחנו...
נהיה?
כן.
לעשות שנייה
אחורה, לגבי הליקויים,
אז
מה
אמרתי שזה
סביב
של דבר? לעשות קודם
ליקויים
ואחרי זה
הירואים
או הפוך? מה אתם
מבינים? לפי הסדר של מה ש... איך שזה מופיע, בשאלה, בכיתה המשובשת. זאת ההמלצה, רגע, אני אומר, זאת ההמלצה שלי. את מגיעה, ישר כתוב לך פסקה ראשונה, לא ניתן גילוי. אז צריכה לרשום, לא ניתן גילוי, מה הטיפול החשבונאי, מה ההשפעה על תהליך הביקורת, מה ההשפעה על חוות הדעת בכלל, אם יש השפעה, ופסקת ביניים, אז זה לא יופיע פה, זה יופיע במסגרת חוות הדעת. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שגם בבחינת המועצה, לאורך כל ההיסטוריה, הם פותרים את זה לפי המבנה שהם נותנים לך. ככה הם פותרים.
קודם פסקת מבוא, הזיכויים, אחרי זה
לפי השאלה.
פסקה ראשונה, ליקויים,
לפי התפיסה המשובשת, ולא קודם לכל הליקויים הטכניים ואחר כך הליקויים. את יכולה, איך שאת רוצה, ואת אמורה להיות מזוכה, את חייבת להיות מזוכה במלוא הניקוד, חד משמעית.
זה...
בסדר? לא, את לא אמורה להגיע לוויכוחים, אם תכתבו בצורה ברורה, אתם אומרים לי, אני קורא אירועים, כותב לי הסטודנט, זה מקרה, יש פה מקרה שהיה מקרה לא מהמוסד הזה, אני חייב להודות, אבל מקרה שהוא באמת מתחת לכל ביקורת. אני תמיד אומר, חבר'ה, מי שמרמה לא ראוי להיות רואה חשבון, אוקיי? תהיו הגונים, תכשלו במבחן, תכשלו מועד ב', נעשה לכם מועד ג', הכל, אבל לא לרמות. כותב לי סטודנט בעירור, לא נבדקה לי שאלה 3, נא לבדוק בשנית ולהעביר אותי את הבחינה. אוקיי, אז כל ראשית הוא קיבל 40 ושאלה מספר 3, 7 נקודות, אמרתי, עדיין מגיע לו הציון האמיתי, נכון? אני מתחפש, שאלה 3, אין שאלה 3. אני עוד הופכתי את כל המחברת מימין לשמאל, כי הכל מגיע סרוק, הופך הכל, 1, 2, 4, 5, אין, לא מגיע. הפכתי עוד פעם הכל, ואז אני מגלה שיש שאלה מספר 3, הוא עושה קו, אין לי זמן לענות על השאלה. חבר'ה, סטודנט כזה ישר לוועדת משמעת, ושלא יגיד אחר כך, אופס, לא ראיתי. אין דבר כזה, הרי ברור שכל מי שנכשל, או קורא ודאי את המחברת ואומר, מה, מגיע לי פה יותר נקודות. אבל לראות דבר כזה, ולנהוג בצורה כזאת, חבר'ה, זה מעשה רמייה, זה תרמית. לא ראוי, באמת אותו סטודנט, לדעתי לא ראוי לעשות את החשבון, אל תעשו דברים כאלה. זה לא מכבד...
לא היה...
בינתיים הוא עוד... עומד מיוחד.
שאלה תחת, ילד, בקשר, התנגעת בזה מקודם. עד כמה באמת אנחנו מתכוונים לתואר עמידות? בתור רואי חשבון לעתיד. עד כמה אנחנו צריכים להיזהר, אבל...
מה? מה, באיזה מור? מה? אתה... מה? אז עצרו אותי במהלך הפגנה, והביאו אותי, באמת, קשרו אותי לזיקים, הביאו אותי לתחנת המשטרה, ואז חיכיתי כמה שעות, ואז החוקר אומר לי, אוקיי, מה אתה עושה שם בהפגנה? אמרתי לו, אני מפגין, בלבלבלב, הוא אומר לי, מה אתה לומד? אמרתי לו, ראיית חשבון. אומר לי, יופי, עכשיו תקשיב טוב, ואני יש לי סמכות לא לדאוג לזה שאתה לא תהיה רואה חשבון. כי אני, אז הוא אמר לי, ואז אני עוד לא כל כך באמת הבנתי, אני יכול לגרום לזה שמחמת אופייך, ואני אקבע מה האופי שלך, לא תהיה זכאי לקבל רישיון לרחבון. באמת יש לי רישיון פלילי, היה לי רישיון פלילי במשטרה, תקופה מאוד ארוכה, היא לא מנעה ממני את קבלת הרישיון, אבל היא כן הייתה יכולה לעשות בעיות. לכן אם אתם חושבים להיות בנוער הגבעות, להיות פלילים במשל מטורקיה לישראל וכן הלאה, אתם כן עלולים למצוא את עצמכם במצב שבו תעבור את בחינות המועצה, אבל לא תהיו זכאים דעה בשר.
כי אם אתה מקבל
אני צריכה להזין תעודת יושר מהמשטרה, אבל לשמחתי הגשתי בקשה שהתיק ייסגר, והוא אכן נסגר בחוסר עניין לציבור. לאף אחד חוץ ממני לא באמת היה. חייבים תעודת יושר, כן. עכשיו, זה דוגמה אחת. אגב, זה מקרה אחד, זה מקרה אחד. מקרה שני, בדיוק לשאלה שלך, במקרה הבאתי, הכינותי מראש, כתבה. כתבה מאחד מעיתוני סוף השבוע ישראל היום, כתבה, אתם זוכרים שדיברנו, אולי אפילו במהלך הלימודים הקודמים של הביקורת, על סעיף 262 לחוק העונשין, נכון? כאשר חובה עלינו ככל אזרח, בלי קשר להיותנו רואה חשבון, לדווח לכל מי שלדעתנו עשוי למנוע ביצוע של
פשע,
נכון. אז עכשיו, שים לב, כותבת פה בחורה בשם שיר, וכותבת פה קומת הצעקות, ובמקרה היה לי איזה זמן בנוי לקרוא את השטויות שלה, ואז היא כותבת פה, אנחנו שכנים, והיא מספרת על זה שהיא עוברת דירה, מתעתדת לעבור דירה, בגלל הצעקות והריב של השכנים, בין השאר היא כותבת פה, אני אקריא לכם, נכון, זוגיות זה עסק לא קל, הנה אפילו בר וליו, לא זה לא זה. אני כותבת פה רהיטים כבדים משמיעים צליל כשהם עפים, נכון? עכשיו ברצינות זה הקטע שאני פה מתחיל. אתם בוודאי זוכרים שקראנו למשטרה. איך אפשר לשכוח, לא בפעם הראשונה או השנייה השוטרים ביקרו בביתכם. בעבר כבר הוגשו נגדכם תלונות מצד שכנים נוספים שאכפת להם, ועכשיו שים לב מה היא כותבת פה בסוגריים. לסטטיסטיקאים ולאורחי החדשות, אנחנו השכנים שכן דיווחנו, אנא זכרו זאת, היא נקרא זאת. ממש ככה, אלה המילים שבהם זה כתוב, ולכן באמת, כל אחד מאיתנו צריך באמת להיזהר גם בחיים מחוץ לכיתה. כתבתי לעצמי פה רצח הנער, אתמול נרצח הנער בבאר שבע נדמה לי, והחברים שלו שברחו כשהם ראו, נעצרו. מישהו יודע למה? היו מניעת פשע, אז שני דברים. אחד זה אם מניעת פשע, 262 לחוק העונשין, ודבר שני, שהם עברו על איזה חוק, לא תעמוד אדם רעך, דיברנו על זה בעבר, הם היו חייבים להושיט לו סיוע. לפי חוק, לא, לפי חוק, זה לא ברור כבר, אבל לפי חוק, החוק מחייב אותנו. אתם יודעים שאנחנו לא יודע מה, אז רגע, החוק מחייב אותנו.
לעזור.
בוא, לא, אל תסבך אותי עכשיו עם החוק. אבל הנה לך באמת, למה אנחנו כן חייבים להיזהר. רגע, שנייה. למה אנחנו חייבים להיזהר? עוד מעט, בדיוק גם בהקשר שלך, בהקשר שציינת פה, אתה רואה, רשמתי פה את יועץ המס. סיפור שאנחנו נגיע אליו עוד מעט, כי יש לי פה את איזשהו ליקוי שביצעו סטודנטים רבים, ואני אספר איזה סיפור שנדרשתי לתת איזושהי חוות דעת דווקא לרואי חשבון שקשור עם יועץ מס, סיפור שקשור להתאבדות של רואי חשבון מסיבות כאלה ואחרות, ואיך בכירי לשכת רואי חשבון היו בסערה ממש בחודשים האחרונים, כיוון שהנושא הזה עלה לכותרות, אז והחוות הדעת שלי גם פורסמה, אז יכול להיות גם שהנושא הזה גם יעלה בחודשים הקרובים גם בבחינות. הנושא של אתיקה, הנה שוב אנחנו נדבר על אתיקה, אבל עניתי לך על השמות?
ברור שאין לי תשובה, כי אתה יודע, בסוף אתה בחיית, בתוך המחלת החיים, אתה יודע, אבל אין עסקאות שהם בשחור ולא
מועה,
ולא
מסכים לסעד. לא, במיוחד
בתחום העצמאים,
אתה יכול לתחי
את זה,
אבל
כל אחד...
אז... אתה עצמאי או שאומרים לך?
לא, הוא מסכים, הוא חייב בסביבה של המון עצמאים, המון אנשים.
אוקיי, אז יש כללים, חבר'ה, יש כללים ברורים. קודם ראשית, יש כללים ברורים, ויש לכם את כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במיסים, נכון? ויש לך גם את דוחות בלתי מבוקרים, תקן ביקורת 8, שהוא באמת אומר לך מה לעשות במעשה, אתה לא יכול כמובן לשתף פעולה עם מצב שבו אתה יודע שמשהו לא בסדר. ולכן אתה לא בלש ולא חוקר, ואם הלקוח ביצע איזושהי עסקה בשחור, ובכלל זה לא מבוקר, אם מבוקר אז אתה צריך לעשות נעלי ביקורת, אבל אם לך לא מבוקר, ואתה מעלה את השאלות ומקבל תשובות מספקות, אז בוודאי ולא בא לידיעתך, אז אין בעיה. אם אתה יודע, ופה צריך להיזהר, אם אתה יודע, אז אתה בוודאי בבעיה אם אתה לא דרשת ממנו, מאותו עצמאי, לתקן את הדוח ולאחר כך להגיש דוחות מתוקנים, אתה עלול להיות חשוף עד שבע שנות מאסר מכוח סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. בסדר? מאוד צריך להיזהר עם זה. אתה גם תראה את פרשת פיקסל במאמר שפורסם בדצמבר, איך רואה חשבון, הם אלה היחידים שנשארו, גם על זה דיברנו בעבר. אז התשובה היא כן, יש דברים שלא מספרים לרואי החשבון, כי רואי החשבון, התפקיד שלהם זה לומר, התפקיד שלו זה לומר, או שאתם מתקנים, או שאני מפסיק לטפל בכם, אוקיי? אז לקוחות יודעים מה להגיד ומה לא להגיד לרואי החשבון, ואם לקוח נתפס, וכמובן, אם אני לא יודע, אני זה אין בעיה, אז הוא ישלם הרבה כסף כדי שתייצג אותו מול מס הכנסה. אבל לעולם אנחנו לא משתפים פעולה עם תרמיות, עלק בגלל שאנחנו שומרי חוק, יש עלינו חובות אתיות המחמירות ביותר לבין כל בעלי מקצועות חופשיים האחרים. ושנית, כי גם אם מישהו יעשה את זה, זאת אומרת, נמצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. זה כמובן לא מה שאנחנו חפשים. אוקיי, אז אם אני פה מסתכל עדיין, אני מסתכל פה עדיין... למשל, כתוב פה, למשל, רשמו לכם, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדיווח כספי, בהתאם לתקני דיווח כספי. נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי, הדוחות, כתוב, ליקוי שכתוב, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים. וכללי הביקורת כנ"ל. אוקיי, אז אתם צריכים לבוא ולרשום ראשית שיש באמת להשמיט את זה, כי אתם ראשית צריכים לדבר על הליקוי הטכני, שאין בכלל מקום להזכיר את זה. ושנית, באמת לדבר על המהות, איך מבצעים את כללי החשבונות בישראל ומכוח מה? לקוח תקן חשבונות 29 שאימץ את ה-IFRS, החל בשנת 2008-2007, את שנת המעבר. בביקורת, אם זה חברה, אם זה פשוטה של... לא, אני רק... יש לכם את כל המתרונות, אני רק אומר שאתם צריכים ראשית להסביר, ראשית, המשפט הזה לא במקומו בכלל, יש להשמיד את המשפט. אבל שני, הליקוי המהותי, זה להסביר מה נכון ומה לא נכון לגבי אותו משפט. אבל אתם חייבים לבצע את ההפרדה. זאת אומרת, מי שלא יציין את ההתייחסות הנפרדת לחשבונאות, ואת ההתייחסות הנפרדת לביקורת, לא יזוכה בניקוד. זאת אומרת, סטודנטים חושבים שאם הם לא יתייחסו לכללי הביקורת, אז הם עשו את העבודה שלהם נאמנה. חבר'ה, זה לא נכון. חייבים להיות מדויקים בהתייחסות שלנו. תקנות ניירות ערך, דוחות כספיים שנתיים, התשע"א 2010.
שחשוב.
כן. תקנות ניירות ערך, דוחות כספיים שנתיים, התשע"א 2010. מונחים. התשע"א 2010. שימו לב שהרבה פעמים הטעות היא תקנות ניירות ערך התשנ"ג 93, אז כמובן שזו טעות, בסדר? כמובן שזו טעות, וזו טעות פשוטה, פשוט לתקן את זה. דבר נוסף זה מונחים, השימוש במונחים. השימוש במונחים. והטיוטה המשובשת הזאת הייתה, הטיוטה המשובשת בבחינה הייתה של שותפות. אוקיי? הייתה של שותפות, והמונחים חייבים להתאים לסוג ההתנגדות הזה, שזה שותפות. לא, הוועד המנהל זה במלכ"רים, מוסדות ללא כוונת רווח, נכון, בעמותה. אבל בשותפים זה השותפים בשותפות, ההנהלה של השותפות, אוקיי? אין פה דירקטוריון, ההנהלה של השותפות וכן הלאה. וסטודנטים רבים, סטודנטים רבים באמת, פשוט אתם אומרים, יאללה, מה, את שותפים ושותפות, מתעלמים מהליקויים הטכניים האלה של, של השמות, אוקיי? שזה כמובן, זה כמובן לא נכון. מעבר לזה, מעבר לזה, השותפות הזאת, המונחים הללו של שותפות, כבר הופיעו, כבר הופיעו בבחינת מועצה מלפני 3 או 4 שנים. ולכן כאשר אתם מכינים את עצמכם ומתכוננים, תפתחו את בחינות המועצה של אותם 3, 4, 5 שנים, ותראו האם יש סוגי התאגדויות שונים. ואם יש סוגי התאגדויות שונים, ויש, אתם צריכים לבצע, ללמוד את אותם התאמות נדרשות. עזרה אפשר לקבל בסעיף 17 לתקן ביקורת 99, לתקן ביקורת... מה?
אנחנו שומעים חצי משפט,
ויכול להיות
שאנחנו
פשוט
כותבים
משפט שאני רואה שכבר השמיטו את זה. חום אימים פה, אני חייב להגיד לכם, החום פה הוא כבר הופך להיות בלתי נסבל. אוקיי, פשוט ביטלו את זה לגמרי בספרים החדשים. אבל תבינו שאפשר לעשות גם ביקורת וולונטרית. למשל, תרשמו לך, ניתן לבצע ביקורת וולונטרית ולהתאים את המונחים. למשל, בעל עסק עצמאי, כן, אני רואה חשבון. בסדר, יש לי עסק עצמאי, לא חברה, לא שותפות. בעל עסק עצמאי מגיע לרואה חשבון ומבקש ביקורת. והוא לא חייב בביקורת על פי חוק. כמו שותפות, דרך אגב, כמו שותפות.
רק חברות ועמותות
במקרים מסוימים וכן הלאה. אבל... אוקיי, מה רואה החשבון עונה לו? אתה לא חייב, מה ההמשך? אם אתה רוצה תמורת סכום סמלי, אנחנו נעשה, נכון? יופי, אז זאת אומרת... לא כל עסק חייב, רק חברות. חברות? לא, אל תחבר עכשיו ל-500 אלף, כל חברה חייבת.
יש מחזור נמוך יותר,
אתה יודע... אתה רוצה לבוא לזה עכשיו? אז מה?
אני יודע שאתה לא במשרד, יש אחד
שיהיה לו
מחזור מאוד
נמוך,
תגיש
לבקשה
למס
הכנסה שלו, תגיש לחודש. אז כאילו
פטור מנגיש.
יש לו מחזור נמוך? כמה נמוך?
לא
מבין,
לא יודע,
זה ממש... להגיש למס הכנסה? למה
להגיש למס הכנסה?
זה
חוק
החברות.
כן, אבל הוא לא הגיש 3 שנים אחורה
דוחות. 10 שנים לא הגיש דוחות.
6-7 שנים אמרו לי ביכול היה מוכרח להגיש, בשנים האחרונות הוא בעצם...
את
הסעיף
שאתה קטטה
במס הכנסה, לא
מחויב
להגיש דוחות
אם
מחזור מעל
כך שכה. אתה טועה. הוא לא מחויב להגיש מה?
דוחות למס הכנסה.
לא, לא נכון. הוא לא מחויב להגיש דוחות כספיים מבוקרים. דוחות כספיים ודאי שהוא חייב להגיש. סתם, זה 131. ג' 131, למס הכנסה, אין דוחות דוחות, חייב להגיש. חייב להגיש גם דוח התאמה, ולזה הוא חייב להיות לסדר, כפי סעיף אחרת, כל הדוחות. אבל לביקורת, שזה למכוח סעיף 154 לחוק החברות, הוא רשאי, ראשי חברה, ראשי חברה, ראשי תקבוע בתקנון שלה, אם היא עומדת בקריטריונים שנקבעו בסעיף 158. נכון. בסדר, אבל זה לא, לא, לא חייב להגיש דוחות, זה לא נכון להגיש דבר כזה. מה היה המשפט האחרון? או, יפה. לא, לא סמלי, לא באמת סמלי, כן? רואה חשבון רשאי להסכים, יסכים. ויבצע את הביקורת על פי כל כללי הביקורת המקובלים. יבצע את הביקורת על פי כל כללי הביקורת המקובלים. ויוציא חוות דעת. שיכללו בה המונחים המתאימים, כגון בעל העסק, מנהל העסק, כן, חוות הדעת היא לבעל העסק, הדוחות הכספיים באחריות מנהל העסק או בעל העסק, וכן הלאה.
אבל אם
הוא
לא חייב
לאהוב,
זה לא
כאילו בפעד, מה נשאיר את זה? בא לו. לא, אני אומר, בא לו, שאלה בבחינה, בא לו. אוקיי? אז נכון הוא לא חייב, אני לא אמרתי שהוא חייב. אבל יכול להיות גם שמס הכנסה דורש ממנו, אני יודע. בסדר? מעל מחזור מסוים, מס הכנסה דורש. עכשיו, רציתי להגיד לכם שיש בספר, בספר תקני הביקורת, עוד לפני שאני חוזר, רגע, לפני שאני סוגר את הספר חזרה, אז יש פה בספר, כל מיני, הרבה מאוד אינפורמציה. למשל, הנוסח האחיד של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים מבוקרים של רשויות מקומיות. אוקיי?
תענו.
יפה, אז ביצעתם עבודה. מה זה חלק? זה מיד בתום דוח רואה, מיד בתום תקן ביקורת 99. אז ברגע שאני אומר לכם שאני כל הזמן רוצה לעשות שאלה על פשוטת דוח רואה חשבון מבקר משובשת של רשות מקומית. אוקיי, כולם אומרים לי, לא, זה קשה מדי, זה קשה, אני אומר להם, מה זה קשה? הרי כל סטודנט רק פותח את העמוד, רואה איתך את הנוסח האחרי, ומתחיל לתקן.
בסדר?
אני מדבר קצת טיפה יותר קדימה, בגלל זה אמרתי, רגע, לפני שאני סוגר, אני יודע שזה קצת יותר מתקדם. אבל תהיו ערים לזה. מה?
אה, לבחירה יש לנו
כמה ספרים, לא? מה אתם צריכים, כמה? זה בשביל לישון עליהם?
אה.
אל ת... שלא תצטרכו ספרים. אוקיי? זה לא ספר הספרים, לא... לא לייחס לזה. אוקיי. אז זה... זה לגבי... בסדר. אז זה לגבי שאלה אחת. שאלה שתיים בבחינת המועצה... כן. עסקה באישורים חיצוניים של לקוחות חייבים וספקים זכאים. אישורים חיצוניים של לקוחות חייבים וספקים זכאים. עכשיו, מדובר בראיית ביקורת, שמטופלת בתקן ביקורת 82, ואישור חיצוני, המטופל בתקן ביקורת 84, נכון. ולכן התשובה באמת, כל התשובה התבססה על שני התקנים האלה, אפילו אם יותר התבססו על 84, לדעתי בטעות, בכוונה אני מציין גם את 82 פה, לדעתי פתרון המועצה היה מקל בידי, אבל לא זה מה שאני רציתי לדבר איתכם עליו. תקשיבו טוב. שאלה כזאת היא בכלל לא במסגרת שנת השלמה הנלמדת, נכון? אנחנו לומדים את זה בעיקר, איפה?
בהתחלה,
זה סלח רבי, שאתה שלי. עכשיו תקשיבו. אם תהיה לכם שאלה, ממה שנראה לכם על פניו שהוא בא מיסודות, אוקיי? כנראה שהשאלה הזו מועתקת מאחת מבחינות מועצה ביניים שהיו בשנתיים האחרונות. אחת מתוך ארבע בחינות מועצה שהיו בשנתיים האחרונות. ולכן...
יש לא מה שאנחנו
עושים. יש את זה גם במועצה, כבר אני
לא שואל? כן, זה נקרא אביב וסתיו. אביב וסתיו זה הביניים. בחורף וקיץ, הזכירו אותם את הקיצוני, זה אנחנו בעולם הקיצוני, חורף וסתיו ואביב, זה הביניים. עכשיו, תקשיבו, תקשיבו. הייתה הבחינה, הבחינה של האחרונה שהייתה בינואר, אוקיי, אז בדצמבר, או בדצמבר, או בסוף נובמבר, הייתה בחינת הביניים, אוקיי? ואלה, מי שכתב או כתבו את הבחינה של, שלכם בעצם, שהייתה בינואר, או החוברת שאני מחזיק ביד, חשב שאם הוא לא יעלה אותה לאתר האינטרנט, היא לא תגיע לכלל הנבחנים. הוא טעה. כי השאלון, אם הפתרון הגיע אליי, בדרכים שלי החוקיות. רק החוקיות, אני כבר עם תיק פלילי אחד, אני לא מסתדר. בכל אופן, אני מיד, כשזה הגיע אליי, הפסתי את זה לכל הסטודנטים שיכולתי להפיץ, והנחיתי, תלמדו את השאלות האלה ואת התשובות בעל פה. ובאמת, בשנים האחרונות זה הוכיח את עצמו. הפעם זה היה מהמועד האחרון, ארבע בחינות אחרונות, ללמוד פשוט שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. והנה לכם שאלות שיכולות להיות גם שאלות מתנה. אוקיי, לכן אם אתם מתקלים בשאלה כזו, אתם רואים שהשאלה הזאת היא מסודות נקרא לזה, היא כנראה שהיא מועתקת מאחת הבחינות האחרונות שהייתה במועד. עכשיו, כיוון שיש לי כוונה להיפגש עם יושב ראש ועדת הבחינות, ולומר לו, תשמע, הבחינה היא ברמה לא משהו. אני ראיתי גם את אלה שנכשלו, הם קיבלו 12 מ-12, באו, קיבלו ציונים פשוט שפכו תשובה.
אם אתה לא זוכר את התקן ואת המוח, במקרה הזה שאלה באמת קלה, אבל נגיד משהו שלמדנו בסודות, אנחנו לא זוכרים.
זה לא עושה מדיבר עליהם, הבחינות בגלל שיש שם באינטרנט.
בדיוק, ראשית, מרינה, ראשית באמת אין מה לעשות, זה דברים. אמרנו, אנחנו צריכים להכין את עצמנו גם בצורה פסיכולוגית, אין מה לעשות. מה ששואלים, תדעו לכם, גם צריכים ללמוד גם מה ששואלים יותר, ללמוד יותר, מה ששואלים פחות, ללמוד טיפה פחות, כי גם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו במגבלת הזמן והבעלות תועלת לתקצב את הזמן שלנו. להבטיח לכם שזה יכול להיות שזה רעיון הכי טוב? לא יודע, אבל זה עובד. שאלה שלוש, זה קובץ אחד עם שאלות ומיד אחר כך כל הפתרונות.
למה
אני
חוזרת
השאלות? של אבי בסתיו? או שמה יש חצופיות? בטח, בטח, בטח.
אני גם קיבלתי את זה.
מה?
קיבלתי את זה לא נראה.
קיבלת
למה?
איזה שירות?
מה,
זה עוד שפוי
לא
עוקב. מי, משרד המשפטים?
לא, זה נצטרפו לי, זה ידיד שלי.
הסוציומנית, יש פה אחת סוציומנית, זה דבר בזה שהיא קיבלה, אבל היא לא הפיץ על זה.
מה
זה
לא
בגלל
אתה?
למה
הוא שלחתי?
אני עכשיו קיבלתי, מה שאתה?
מה זה?
מה
קיבלתי?
זה לא איזה גלוי לכולם, אתם נכנסים לאדם, מועצת רואי חשבון, מועצת רואי חשבון, תחת משרד המשפטים, בכותרת שאלונים ופתרונות, ונכנסים, כתוב לכם במועד, חורף, כתוב לכם...
שם יש הכל, אביב.
כן,
אין בעיה.
אז ראיתי רק שאלונים,
מועצת פתרונות.
לא יודע מתי זה מעודכן, אבל עוד מעט יצא חוברת חדשה. לא יודע, אני לא מכיר את החוברת הזאת, אני לא יודע, עלו 300 עמודים, עוד כמה 300 עמודים עולים לאתר. מה כתוב בכריכה, לא יודע. תראי לי משהו אחר כך. חבר'ה, שאלה מספר 3 עסקה בדיווח על בסיס מזומנים. שאלה מספר 3, דיווח על בסיס מזומנים. זאת גם שאלה, זאת שאלה גם שחוזרת על עצמה אחת לכמה שנים. שאלה שלוש, דיווח על בסיס מזומן. עכשיו, אני רואה לגעת העתים, ואתם תמיד צריכים לזכור את הכלל, והכלל הוא שכל תאגיד חייב לערוך את הדוחות הכספיים שלו על בסיס סבירה. זה הכלל. יש חריגים לכלל הזה. והחריגים האלה הם... החריגים האלה הם למשל רשויות מקומיות. שמה לעשות, משחר ההיסטוריה, הרשויות מקומיות התנהלות בצורה עקומה. גם הדוחות הכספיים שלהם, כללי החשבון ההוא. לעולם לא יצליחו להבין מה זה בסיס המזומנים המתוקן. מה זה שחר? שיטת המזומנים המתוקנת. הכנסות, בסיס תביעה, הוצאות, אנחנו באמת. אבל זה מה שהחליטו, אז צריך להבין שזה סוטה מהכלל הזה של עיקרון הצבירה. אבל לא רק זה, יש מה שנקרא, וזה חשוב גם שתזכרו, יש תאגידים שמעצם מהותם פועלים על בסיס מזומן, כמו חברות בעלי מקצועות חופשיים. שאין ספק שגם זה, גם זה סוטה מאותו כלל חשבונאי של בסיס סבירה. נכון. אבל, אבל זה משהו מוכר. למה אני אומר מוכר? זה לא אומר, זה בסדר, זה מוכר. ולכן, בדוחות הכספיים, רק כשזה מותר, רק כשזה מותר, רואה בדוחות הכספיים זה כמובן החברה, מציינים את העובדה שהדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מזומן. תכף נדבר על מאפיינים. ערוכים על בסיס מזומן, ורואה החשבון ישנה את חוות דעתו ויתייחס לכך, כאשר אין הסתייגות בפועל, בנוסף, מטרת הביקורת לא משתנה, מטרת הביקורת כמובן אתם יודעים שהיא לא משתנה, אבל יש שוני בדגשים. יש שוני בדגשים כיוון ש... למה יש שוני בדגשים? כיוון שלא קיימים בדוחות הערוכים על בסיס מזומן, לא קיימים בדוחות כספיים הערוכים על בסיס מזומן, מספר סעיפים הקיימים בדוחות הערוכים על בסיס צבירה. למשל, הוצאות מראש, הכנסות לקבל, לקוחות, ספקים, הם. אם הוצאת לו חשבונית, אין, אז זה לקוח. הלקוח נרשם בדוחות הכספיים כנגד הכנסה, שזה אומר חשבונית, ואז הוא לא שילם לך, ואז זה לא בסיס מזומן.
גם יש לך עורכי דין,
כן,
יש להם לקוחות
בספרים, בגלל הדוחות, אז הם לא מנהלים על בסיס מזומן. הם גמרו את השירות, הוציאו חשבון ללקוח, או הם הוציאו חשבונית ללקוח. חשבונית מה? ועד הדוחות הכספיים שלהם ערוכים על בסיס סבירה, אין בעיה. בסדר. זאת אומרת שבאותם מקרים מותר על בסיס מזומן בלי בעיה. כמובן שאם חברה לשירותי די-ג'י, בסדר? חברת הפקות, או חברת די-ג'י, בכוונה אמרתי נתתי את הדוגמה, כי אלה מה שנקרא נותני שירותים. אם אלה עורכים דוחות כספיים על בסיס מזומן, הרי שאז יש חובה להסתייג ולתת חוות דעת שלילית, כי זה אסור. להראות עוד כתבים בסיסומות, כי זה עיקרון חשבונאי לא נכון.
יש פה היגיון.
היגיון במה? של היגיון? ודאי שיש היגיון. ודאי שיש היגיון, אבל לא היגיון חשבונאי. יש היגיון בפעילות, בטיפול השוטף. מבחינה חשבונאית, יש עקרונות. בסדר, בסך הכל כולנו באים לפה כדי לקבל את התבניות, להציב את כל המקצוע בתוך תבניות, כדי שכולנו בכל מקום נוכל להבין. שאלה 4, כן.
אריאל, אני רואה את הדוגמה, את הבסיס הזמן, איך הוא מבדיל שהוא נותן שירותי, נכון? גם בחוק מה זה אומר שהוא משלם על בסיס מזומן את המע"מ. עכשיו, איך הוא יכול לעשות הוצאות מראש?
דברנו, זה בדיוק העניין, שהביקורת היא שונה בזה שאין הוצאות מראש.
לא, אבל הוא לא יכול לקבל מראש את הכסף.
מקדמה נניח
את כל
השירות
שלו
נותנים במשך השנה.
לא.
הוא
לא
יכול
להגיד לו שקונאי.
חשבון
נשמע. נכון. אבל אדם לא ידע לעשות את זה. כאילו זה... בוא
נגיד,
נתתי
לו את כל...
הדוחות הכספיים שלו, הדוחות הכספיים, הוא הוציא קבלה על המקדמה, אבל הדוחות הכספיים לא יכללו את זה. או שהם הורגים בבסיס מזומן, או בבסיס צבירה, אין גם וגם. כן. אגב, אני אומר שוב, יש לכם שאלה עם פתרון. כן.
יש
לך
שאלה.
לא, אמרתי כל אחד, חבר'ה, תעשו באתר סקוסטגור, ולא יצאו לך לשמות שאלונים ופתרונות. סתיו 2010, ואתם ישר רואים את הבחינה, ביקורת, חשבונות תתקדם, אתם רוצים את זה מועיל מיד, הרבה שלושה חודשים. לא, אני יודע שלא. כן, אני מבקש שתכבדו את השואל. לא, אבל לא יכול להיות שישולי תגיד לי ממש של סנטימטר שקוראים לשולי, ואני יכול לא אצטרך לשמוע. כי משה, אנחנו הקשבנו לבד שאלה שאלה. שאלה. גם אותך, אני אקח את הכל במעצר, אתה מדבר איתו, אין שיחות, אבל כשאתה שאלת, אני אתן לך חצי שעה.
אתה לא מבינה את המשפט הזה, כשהחברה מציינת שירש מדוחות כספיים בסיס מזומן, רואה החשבון משנה את חוות דעתו ולכן סבבה. הוא משנה את פסקת חוות הדעת? אלא אם
כן, כן, לא, בדיוק, הוא מציין מפסקת חוות, פסקת חוות הדעת, שהדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מזומן.
אלא אם כן הוא מסתייג.
נכון, אלא אם כן הוא מסתייג, נכון, נכון. שאלה מספר 4. אני רוצה באמת פה להסב את תשומת לבכם, הייתה קריסה מוחלטת. היא עסקה אך ורק בתקן ביקורת 9 עם הבהרה לו, עם ההבהרה.
אבל אתה ידעת שזה
יהיה. נכון, אבל תכף אני אגיד לכם למה הייתה קריסה. שימו לב, באמת אנחנו חשבנו שתהיה שאלה, אבל לא חשבנו שזאת תהיה התשובה של הסטודנטים. אז הייתה שאלה, הייתה... הייתה שאלה באמת שהתייחסה לנושא של חברה עם חברות בנות ונתנו לכם תיאורים מפורטים, תראו איך הם התחכמו, אמרו החברה מחזיקה ב-80% ממניות חברת בטא שעיקר עיסוקה או החזקה ממקרקעין. במהלך הביקורת ושל הדוחות המאוחדים נמצא על ידך אחד שבגלל המחיר הנמוך החליט הדירקטוריון לקנות את המניות במהלך המסחר בעלות שלא תעלה על 18 מיליון שקל. 2. במאזן חברת הבת שנתקבל נכללים הסעיפים העיקריים מקרקעין, על פי שווי הוגן 25 מיליון, השקעות במניות חברת כך וכך, הלוואות מבנקים, הלוואות, הון עצמי, שאר הסעיפים הם לא מהותיים. ביום 15 וכן הלאה, זה האירועים, יש לכם פה אירועים מפורטים בקשר לביקורת של דוחות כספיים מאוחדים. כאשר אותם דוחות שאוחדו מוכרו על ידי רואי חשבון אחרים. בסדר? תן לי למכור את זה שעם העברה נדרש. פרט את ההשלכות של המידע שצוין לעיל על תהליך הביקורת ועל תהליך הביקורת של הדוחות הכספיים המאוחדים, בלה בלה בלה, ופרט, וזה היה המשך, פרט את נהלי הביקורת שעליך ליישם בהתייחס למידע הספציפי שצוין לעיל, ובסוגריים אפילו כזו בהדגשה, יש להתייחס לכל סעיף בנפרד. זאת אומרת, שימו לב מה כתבו לכם פה למעשה בנדרש, שחובה עליכם להתייחס איך אתם כרואי חשבון מבקרים של חברת האם מתייחסים לנתונים הללו שניתנו לכם מרואי החשבון אחרים בדוחות הכספיים האלה של חברות הבנות. אוקיי?
פה זה היה מהותי?
ברור, כי כתוב אפילו שאר הסעיפים לא מהותיים ותמיד את רוצה בדוח הנחה. נכון, אגב, יכולה לרשום שבאמת זה מידע שגם לא מהותי, אז חבר'ה, אני ראיתי את הסטודנטים שבאו אליי, אמרו לי, למה קיבלתי נקודה מתוך 10? אני אומר לו, אוקיי, בוא נראה איך התייחסת בנהלי ביקורת ספציפיים לאירועים שנתנו לך למספרים האלה. מה עשית? ופה הסטודנטים העתיקו את תקן ביקורת 9 ואת העברה 1 לתקן ביקורת, פשוט משפטים כלליים. יש שתי גישות, אחריות רואי החשבון, גם כן כתבו דברים לא נכונים, לא רק העתיקו, העתיקו גם לא נכון. קיימת גישה אחת שרואה החשבון אחראי רק על הדוחות הכספיים של חברת האם. ואני אמרתי לסטודנט, מה זה הגישה הזאת? מי זה גישה? אני לא מכיר את הגישה הזאת, שרואה החשבון אחראי על הדוחות הכספיים של חברת האם? על רואה החשבון אחראי על הדוחות הכספיים של חברת האם? אני אומר, זה לא מה אתם כותבים? והגישה השנייה הוא היא שרואה החשבון אחראי גם על הדוחות הכספיים של חברת הבת. לא, עשינה, מספיק לסדר, אמרתי לו, בוא נסגר למועצה, גם לדרוף, להחזיר להם את הנקודה הזאת שקיבלת. אני אשתור מכונה, אני מצטער, כל זה שקיבלת 59.4, השאלה הזאת, זה לא מראה שמגיע לך בכלל לשעון, זה לא תוסינים. אז באמת, ראשית, גם אם אתם מציינים במעיני שאלות שבהם יופי צריך לעשות סיכום של תקן ביקורת עכשיו, פה כתוב, היה כתוב, לבצע נעלי ביקורת ספציפיים. עכשיו, כל מי שעשה, באמת, כיד הדמיון הטובה, כי אף אחד לא באמת מכין אתכם בדיוק לדבר כזה, בסדר? לסיטואציה הזאת של הסעיף הלקוחות וביקורת הזאת, אבל אם אתם מציינים, ואתם תראו כאן בתשובה, התשובה היא שכתוב פה שהחברת האם רכשה את המניות של עצמה, אתם צריכים לדבר על רכישה עצמית של מניות, כמו שאתם מכירים בחשבונות, מניות באוצר, אגב, חצי תשובה, הייתה פה פסקה להסביר מה זה מניות באוצר, כן? למי שקורא את הפתרון של הביקורת ולא מבין מה זה מניות באוצר. אוקיי, אז זה באמת היה ממש לנתח פה גם דברים חשבונאיים. וכמובן, נעלי ביקורת, מה אתם כרואי חשבון עכשיו נתקלים בסיטואציה, אומרים לך, תקשיבו, אתם רוצים את הרישיון? אנחנו רוצים לתת לכם את הרישיון. רק בואו נבחר אתכם, נראה אותו רגע, חושבים מחוץ לקופסה. לכן באמת, מי שבא ושפך פה את תקן ביקורת 9, בכלל לא רלוונטי. אוקיי, תקן ביקורת 9 כשלעצמו, לזרוק את כל העתיק את הכל. לא מתאים, לא חיפשו את זה כאן. בסדר, בכלל לא היה נדרש. ולכן באמת, אתם צריכים לראות
בכלל. אתה לא יודע לך נקודה. עד עכשיו כאילו בביקורת, סיכום איתנו ממש לשנן מילה במילה. לא לכתוב את הדברים כמו, אלא מה זה שני מילה במילה עשר. עכשיו אתה אומר, לא יצאתם אחוזים.
אני אמרתי, פעלי מעולם לא אמרתי.
לא אמרתם, אני פוט, זה לפי שינוי מילה במילה. בביקורת.
לא מילה במילה.
התשובה היא מעולם לא אמרנו מילה במילה, וזה לא נכון.
הפתרון.
את אומרת מה? פתרון? זה אומר עכשיו פתרון.
זה תמיד כאילו שינון בעצם מילה במילה.
לא, לא נכון. הפתרון שלך יכול להיות במילים שלך, אבל שהוא לא יסתור את נדוני השאלה ושהוא יהיה נכון. ואני אומר שאם הפתרון שלך נכון, מנוסח בצורה אחרת, הוא צריך להיות קרוב, כן, לניסוח שצריך. עכשיו, אם... הרבה פעמים סטודנטים לא קוראים את מה שהם בעצמם כתבו.
אין זמן.
אין זמן לקרוא את זה, אבל זה
הבעיה.
אני כבר
לכתוב.
אני
בכל...
אני
בסכים
לזה, יש זמן
לצפות. תוך כדי זה שאתם כותבים, אתם... על פית השנייה אתם צריכים בשביל לחשוב מה שאתם כותבים. אבל הרבה פעמים, אני אומר לך, מתוך באמת ניסיון של 10 שנים, שרק בזה אני מתעסק, זה בכלל לא בכיוון. פשוט צריך יותר מופסים, אין לי תשובה אחרת, בסדר? אז זה לגבי זה, שימו לב, תראו מה נדרש. עכשיו, גם צריך ללמוד איך קוראים את השאלה. אתם קוראים את הפסקה הראשונה, קוראים את הפסקה הראשונה, ואז עוברים לנדרש. וכשאתם רואים בנדרש, פרט את הנהלים הספציפיים, אתם מבינים שכשאתם חוזרים עכשיו לאירוע, וכתוב בו להתייחס לכל סעיף בנפרד, אז בגלל שגם התשובה התייחסה ל-1, 2, 3, בדיוק כמו בשאלה. אני אומר לכם, פתרונות בית הספר נצמדים לשאלונים. ובדרך כלל באמת אין להם טעויות, חבר'ה. חמישה אנשים יושבים וכותבים את התשובות וגם בודקים אותם אחר כך. שאלה חמש, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שכשכתוב יש להתייחס באופן ספציפי לאירועים, אז סיכום של תקן ביקורת 9 עם הבהרה לו, לא מזכה בניקוד בכלל. לא מזכה בניקוד, להעתיק את התקן לא אין ניקוד. אם תכתבו, התשובה מבוססת על תקן ביקורת 9 ועל המראה אחת לתקן ביקורת 9, ויש לבצע את הנהלים הבאים, ניקודתיים, 1 לגבי מקרה 1, לפרט 2, לפרט 3, קיבלתם לא הניקוד. אבל זה לא בשמיים. חבר'ה, תקראו את בחינת המועצה. אתם היום נמצאים במקום שאתם נמצאים וזה כבר עוד ערים בחומר, אתם תראו שבאמת זה לא גזירה בשמיים לעבור את בחינת המועצה. אני מקווה שהתנסחתי נכון. התכוונתי... חבר'ה, שאלה מספר 5 היא שאלה אוסף שאלות קצרות. אוסף שאלות קצרות, ואני פה מזדעזע כל פעם מחדש. כאילו האתיקה לא למדנו 6 שעות במצטבר, כאילו לא שאלנו את השאלות האלה בכיתה, הסטודנטים מגיעים לבחינה ולא יודעים. אגב, אני אגיד לכם עוד משהו, באמת משהו ככה. מי שכתב פה את חלק מי שכתב את השאלות לבחינה הזאת באתיקה, אומר לי, הרי את האמת, אני לא יודע מה התשובות. אני מתעסק בדברים אחרים, אבל זה עדיין לא סיבה שהסטודנטים שלנו לא ידעו. שאלה, בואו נרשום, תרשמו את השאלה. שאלה, האם רשאי משרד רואה חשבון ישראלי? זה שתיים, שלוש שאלות, ואז אני אבוא למקרה יועץ המס, כי קצת נתעסק באתיקה. האם רשאי המשרד רואה חשבון ישראלי לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה הרשומה ופועלת בהונדורס? ולחוות דעה על דוחותיה הכספיים. מה זה משנה? הונדורס.
השאלה אם דרך הונדורס מכירה בוקר רואה חשבון, זה שאלה שאני נניח כמו
שרואה חשבון בכל אופן לבקשת
מי בכלל לא ידעים.
השאלה
היא בגיעים
ברוכים. השאלה היא שאני להגיש את הדוח. שאלה אתה מסתבן? זה שאלה אני לא, הוא מכיר את הבעיות. יפה, לכן אנחנו נתקדם בשאלה. אז התשובה היא באמת, התשובה היא ככלל, באמת, לא קיימת מניעה כזו. בוודאי, אבל לא קיימת מניעה שמשרד רואה חשבון, כל עוד הוא מיומן, לא קיימת מניעה שמשרד רואה חשבון ישראלי, כל עוד הוא מיומן, יבצע ביקורת על חברה זרה, ובלבד שאותה מדינה זרה אכן מכירה באפשרות הזאת. בסדר, אין לנו בעיה. התשובה ברורה, אבל אתם יודעים, סטודנטים סיבכו את זה, והם כתבו, מה הסטודנטים כתבו? לא, אני באמת... או, כן. אני ראיתי, 80% מהסטודנטים ממחברות הבחינה שאני ראיתי, כתבו סטודנטים, רק אם יצטרף למשרד רואה חשבון שהוא סמיך הונדורס. עכשיו, הייתי צוחק אם באמת זה היה אחד. אבל 80% מהסטודנטים שאני קורא את המרבות שלהם, מכירים את זה?
רגע, זה לא הגיע משהו. מה? אתה לא מכיר את העסקים שם?
אני לא אמרתי שאני לא מכיר.
אבל
אני לא
אגיד כאן, יש לי שמה שבאמת
שזה יהיה חיפה.
אבל
שבאמת, אבל זה לא כלום.
שאלה מיומנות. אבל יש משהו שזה בתשובה שלו. מה
המצווה שלו? מה?
אם יש
במשרד
רואה
את התשובה,
אני
רוצה בחוקים
שלה, זה
א' לא? אז אמרנו, אם הוא מיומן, אמרתי, אם הוא
מיומן.
מיומן, נו, הכל בסדר. מיומן, ושבישראל אין מניעה, פה אין מניעה, הוא מיומן, והמדינה עברה בקרבה. כן, אלה שלושה אלמנטים.
אז
הכל
בסדר.
כן, כן, שאה, חבר'ה.
יש איזה משהו שקשור לזה.
אני השתקתי כולם. עכשיו דיברת ואני לא. עכשיו, יעל? עם עין? עכשיו יעל, רוצה לשאול שאלה. אני הייתה בשביל איפה שאלה.
סליחה.
היא גם את, הקשבנו לך.
אני יודעת אם אני.
כן, בבקשה.
אם אני לא טועה, יכול להיות שהביבול הזה נובע מהסתמכות הרבה חשבון שעורך ביקורת בחברה בחו"ל, שכשחברה ישראלית מאחדת את הדוחות שלה, יש משהו כזה? לא, גם אני חושבת. שאז צריך באמת איזשהו רואה חשבון ישראלי, שיש משהו שמגיע לתאר לשדרות, שאתה צריך להצליח עם הרואה חשבון הזר,
את מדברת על... את אמרת נכון, אתה רוצה לשאול את השאלה הזאת?
כן, כן, כן.
אוקיי. האם, רשאי רואה חשבון להסתייע בקבלן משנה לצורך ביקורת סעיף המלאי במחסן בצרפת, ברואה חשבון צרפתי. עכשיו, שימו לב, אם אמרתי רואה חשבון צרפתי, אז אל תגידו, הוא רואה חשבון ישראלי פלוס צרפתי, או צרפתי בלבד, ואז הוא לא רואה חשבון
ישראלי.
רגע, מה התשובה? התשובה היא חיובית, כלל שש, וכלל שש רואה חשבון אחר, לרבות ההסתייעות בסייפה של כלל שש. ההסתייעות בסייפה של כלל שש, ההקלה, ההסתייעות או ההקלה שנקבעה בסייפה של כלל שש. ואני לא אמשיך להרחיב, אבל תמצאו את זה שם. שאלה הבאה... מה? כללי התנהגות מקצועית, כמובן. עכשיו אני רואה כללי התנהגות מקצועית, תכף תראו איזה... תכף אני אנפח לכם את הראש על הנושא הזה. שאלה הבאה, האם רשאי רואה חשבון ישראלי... המשך שאלה 5, זה עוד שאלה של נקודה שלמה. להיות שותף במשרד של... רואה חשבון ישראלי... להיות שותף במשרד של רואי חשבון מקומיים בקזחסטן, במקביל להיותו שותף במשרד רואי חשבון ישראלי. רגע, נאמרה פה תשובה, תחזור על התשובה בקול רם.
יכול להיות
שותף אחד, יכול רק בחברה. שימו לב לטעות הכפולה, יכול להיות שותף, שותף זה שותפות, רק בחברה אחת.
שותף זה בשותפות.
לא,
לא.
רשאי.
התשובה היא כן.
התשובה היא לא.
התשובה היא חיובי. תכף אני אגיד לכם בדיוק. התשובה היא חיובי. כיוון שבישראל לא נקבעה. התשובה היא חיובית. התשובה היא חיובית פסיק בהסתייגות, אבל אני רוצה להסביר את זה. ככלל, לא נקבעה מגבלה, לא נקבעה מגבלה למספר השותפויות שבהן יכול להיות אדם שותף בהן. ולא נקבעה מגבלה למספר השותפויות שרואה חשבון, למספר שותפויות לראיית חשבון, שבהם רואה חשבון יכול להיות שותף. קודם כל זה, זו התשובה הבסיסית. אבל עוד לא ענינו, כי יש פה את השותפות בקזחסטן, אוקיי? לעניין השותפות בקזחסטן, ותדגישו את המילה שותפות.
רגע, עכשיו אנחנו ברגע זה יכולים להמציא כל דבר, ואף אחד לא יודע באמת מה...
שנייה, אני אענה לך. לעניין השותפות בקזחסטן, כלל 7 לכללי התנהגות מקצועית קובע שרואה חשבון רשאי להיות שותף במשרד רואה חשבון, רק אם רואה חשבון בסייף, נקודה, בסייפה של כלל 7 נקבעה הקלה. חבר'ה, וזה רק כלל 7 עוסק בשותפות, אין כלל אחר. בשל כלל 7 נקבעה הקלה ולפיה מותרת שותפות לראיית חשבון במדינת חוץ עם אדם הרשאי לעסוק שם, בדיוק לעסוק שם בראיית חשבון, נכון? ולכן אם קיימת עמידה בתנאים אלה מותר.
אתה לא לציין גם את הנושא של המיומנות שלו?
לא, לא, לא.
אני זוכר שאלה שלמדנו שיכול להיות שותף במשרד שלך, לא בכמה משרדים.
מה?
אדם יש פה בארץ, יכול להיות שותף בחמש, משרדי רואי חשבון. זה מה שאתה אומר?
לא. כי איך אתה יכול להיות שותף בחמש משרדי רואי חשבון?
שותף בחברה.
אולי, אבל אתה כן יכול להיות שותף בחמישה משרדי רואי חשבון. אתה לא יכול מכוח סעיף 6 לחוק רואי חשבון להיות בעל מניות ביותר מחברת רואי חשבון אחת. ולכן המגבלה שהזכרת היא עוסקת בחברת רואי חשבון ולא בשותפויות. והנה באמת, כל הטעויות האלה. מה? רגע, שנייה, הוא אמר שהוא לא הגיע. מה שענית, לא, קודם כל, אני אגיד לך מה אמרתי למשה. אי אפשר להיות שותף בחמש שותפויות לראיית חשבון. אפשר להיות בחמישה שותפויות לראיית חשבון. זה בסדר, אז זה הבא.
אתה דיברתי על החשב?
עכשיו, כאשר כבר לא קיימת מגבלה על מספר השותפויות ועל שותפויות לראיית חשבון, יכול להיות שותף.
למה?
מה עם כוח?
שותפויות זה הרמה. שותפות אחת.
אבל ככל שמדובר בחברת רואי חשבון, שזה התאגדות באמצעות חברה לראיית חשבון, ואז כבר הפיץ' חוק החברות בסעיף 6, א' רבתי, מטיל מגבלה על מספר חברות רואי חשבון שבהן יכול להיות רואי חשבון חבר או בעל מניות. ולא ניתן להיות בעל מניות או חבר ביותר מחברת רואי חשבון אחת. לכן המגבלה שפה הוא ציין היא נכונה אך ורק לגבי חברת רואי חשבון. אבל, רגע, אבל לא לגבי שותפויות. זאת אומרת, אם אני קצת מרחיב רגע את השאלה, אז מותר להיות חבר בחברת רואי חשבון אחת, ובעוד אין סוף שותפויות בארץ ובעולם.
מה ההיגיון?
היגיון של מה?
אין ביקורת בחברת.
של מה זה זה?
ששותפות,
חוד
בכמה
שותפויות. ביקורת, אבל חברת רואי חשבון אחת. אין היגיון.
של
מסוים. לא, רגע, שתי עשרה.
זה היגיון שאנחנו אומר הפוך.
שנייה. אין היגיון. מה זאת אומרת אין היגיון? החוק רואה חשבון, וזה אני מצטער, אין היגיון. החוק רואה חשבון נחקר בתשט"ו. 1955. ומאז הוא לא שונה. תקשיב לי, ברצינות. ומאז הוא לא שונה. ואת אף אחד חוץ מאשר אותך זה לא באמת מעניין. ובאמת גם במציאות הפרקטית שלנו, במציאות שלנו היום-יומית, אין חברות רואי חשבון כמעט חוץ מאשר בשירילות. בסדר? לגבי שותפויות, אתה יודע מתי נקבעה בכלל פקודת השותפויות? לפני קום המדינה או אחריה?
זה
נמדת הבריטי, לא חושב. יפה, באמת, מימי המדת הבריטי שאולי יחזור לפה יום אחד.
דיבלת אוטונומי.
יש לי כבר ב-1920, אני רוצה שאני אגן לדעת. אז
מה לא
מתכוונת? יש מאמר שפורסם, שלמדינת ישראל יש כל כך הרבה בעיות, שהדבר האחרון שמעניין את המחוקק הישראלי, זה פקודת השותפויות. שאלה הבאה, גם, והיא מובילה אותנו באמת פה ללב ליבו של הדיון, האם יכול... חבר'ה, וזה גם, באמת, מה שבאמת, התשובות של השאלה הזאת היו מבישות, בסדר? האם יכול רואה חשבון סיני, הלו. האם יכול רואה חשבון סיני, תרשמו את זה.
סיני?
כן, סיני.
מייצרים אותו
בסיני? סיני, קודם כל, הרבה משבו סיני, אמרו סיני, זה כדורגלן, לא... האם יכול רואה חשבון סיני להצטרף כשותף למשרד רואה חשבון ישראלי?
לא.
לא,
הוא
צריך
לקבל
אישור של
מועצת רואה חשבון. עכשיו, שימו לב, המילה המרכזית פה היא שתי מילים מרכזית. אחת זה סיני, שתיים זה שותף. אוקיי, ולכן אם כתוב את המילה שותף, התשובה חייבת להיות מבוססת על כלל מספר?
שבע.
רק שבע עוסק בשותפויות. זהו. עכשיו תראו. ראיתי באמת 90% מהסטודנטים שהגיעו אליי באמת עם מחברות בחינה, אני רציתי לזכות, אמרת, מכירים את זה שבא, אתם רוצים להגיד לבן אדם, שמע, לא מגיע לך לעבור, עזוב. לך ללמוד גם מועד ב', תעבור עוד חצי שנה של בחינה, אבל לא נעים לכם להגיד את זה. אתה אומר לו, תשמע, מה כתבת פה? כתבת פה רואה חשבון סיני. ואז כתבת, התשובה היא חיובית, בהנחה שהוא יבוא ללמוד ראיית חשבון בישראל, ויעמוד בכל בחינות המועצה, ויעמוד שנתיים
לשבת. יעבוד שנתיים בפיגומים בבטון,
אז... יש כאלה שכתבו, אני פותר את התשובה תחת ההנחה שאם כתבתם רואה חשבון, אז הוא גם בעל רישיון ישראלי לעיסוק בראיית חשבון. מה שאמרתי לכם עכשיו, אוסף התשובות האלה, חבר'ה, זה 80% מהנבחנים, אוקיי? 80% מהנבחנים, וברור לגמרי, אני אומר את זה כאן ואני מתעכב על זה, כמה שזה נשמע לכם מצחיק, חבר'ה, זה מאוד עצוב. וזה מאוד עצוב שככה מבינים את זה הסטודנטים. ושיהיה לכם ברור, כתוב רואה חשבון סיני, זה רואה חשבון זר. הוא הוכשר באיזה אוניברסיטת...
צ'ינג צ'אנג
צ'ונג. בא לפה, אין לו רישיון ישראלי, רוצה להיות שותף. אפשר או אי אפשר?
אי אפשר.
למה אי אפשר?
לא, הכל בלי.
אפשר.
נלמד בישראל, נראות המועצה שלנו.
אז מה חבר'ה, מה את אומרת?
כמו אורפה, אורפה שהוא...
כמו אורפה?
אורפה שמעתי לתאיה, או לא משנה, זה כבר לארץ, זה צריך לעשות הסמכה, כל הדרך כאילו, תקודה שם חדש.
מה זה מתאים לזה בבחינה? מה התשובה?
התשובה היא שאין לו משהו
שאין לו משהו. צריך לעבור הסמכה וחדש.
חבר'ה, התשובה היא לא נקודה. כי שותפות של רואי חשבון בישראל אפשרית אף ורק בין רואי חשבון
ישראלי. זה חד צדדי, זה חד צדדי. ישראל יכול להיות בחוץ,
בחוץ יכול להיות. נקודה. אין שותפות. מה?
אם רושמים
לא נקודה. כן, 0.1. האמת שלא הייתי רוצה גם את זה, אבל...
רגע, אבל מה הנקודה? כלל שבע.
או, כלל שבע, זה עוד 0.1.
זה
היה. אז אוקיי, כן. כן, אתם מצטטים את כלל שבע.
זה לא רשום בחוק רואי חשבון?
לא, זה לא רלוונטי לחוק רואי חשבון. לא, כלל שבע בסייפה, בסייפה מדבר על השותפות בחול, אבל שאלו אותך על משרד רואה חשבון בישראל, ולכן הסייפה לא רלוונטית, ההתחלה היא הרלוונטית, והיא אומרת לא, נקודה, כי זה זר, נקודה, אין
אי אפשר לשחק.
אגב, יש סטודנטים אחרים, רגע, אני אגיד, יש סטודנטים אחרים שכתבו את התשובה, אין בעיה, וזה באמת רוב הסטודנטים, רוב הסטודנטים שעברו את הבחינה, כתבו אין בעיה כיוון ששותפות פירושה שיתוף בהכנסות, שיתוף בהכנסות, והרי לפי כלל 14 מותר לשתף בהכנסות לעניין דין כלל זה, דין הדין רואה חשבון מחול כדין רואה חשבון. זה היה גם פתרון בית הספר. ו-80% מהסטודנטים שעברו כתבו את זה. ואמרתי, רגע, איך הם קיבלו נקודה? לא מגיע להם לעבור. לא מגיע להם לעבור. פניתי למועצה, וחבר'ה, תבדקו את כל השאלה הזאת בחדש, תחזירו, מבחינתי תחזירו, תבטלו את זה שעברו. הם באמת תקנו במועצה את הפתרון. כי הפתרון היה לא נכון, כי גם הפתרון היה כתוב, אין בעיה, זה באמת שיתוף בהכנסות מותר. אמרתי, מה? תקראו עוד פעם את השאלה. כתוב שותפות, שותפות זה רק כלל שבע, אין 14, זה לא רלוונטי. אוקיי? ולכן זה לא נכון. ובמקרה הזה, פה באמת ההזדמנות לדבר עוד פעם על מקרה יועץ המחנה. על מקרה יועץ המחנה. מקרה מאוד משעשע שהסתיים באסון. שימו לב, לא, אני סיפרתי, אני אספר עוד פעם, גם אני אספר אותה, והנושא הזה עלה, כשאני תמיד מספר את זה, אז אתם יודעים, זה יפה, אבל כשזה עולה לתקשורת ואותם כותבים של השאלות, עוסקים בזה, זה חשוב יותר. שימו לב, עכשיו תראו איך כלל שבע, כלל 14 וכלל 12, בכוונה רשמתי את זה בסדר הזה, איך אנחנו מבחינים ביניהם? אז קודם כל, כלל שבע זה שותפות, כלל 14 זה שיתוף בהכנסות, ו-12 איסור תשלום עבור השגת עבודה ברכיית חשבון.
שידול.
11 זה שידול. למעט קניית תיקים מרואי חשבון. זה החלטה של הלשכה וזה בנפרד. עכשיו בואו תראו, תמיד אני אספר לכם על עצמת, כל החברים שלי שאנחנו למדנו ביחד על חשבונות, אנחנו כאילו עצמת, ואני הולך ללמוד ליד חשבון, והם אמרו לי בואו, אנחנו ככה וככה, אמרתי להם לא, ואז אף אחד לא חבר שלי. לא נקבל לכם את זה שאין לי חברים?
לא.
תכף תשמעו את זה בצורה קצת אחרת. יש איזה יועץ מס, בעל השפעה, לא, סגרו את ההקלטה, חבר'ה, אני לא רוצה ללכת פה בין הטיפות.
לא, אבל אחד הצפים.
איך מחבים?
סתום.